אצלנו הרב משה צבי בן רחל, הרב נריה שליטה, שזקוק לרחמי שמיים ולרפואה שלמה. בשנה שעברה עסקנו, נדמה לי, בין כסה לעשור, במצווה התפריש י"ב, במצוות הקהל. אגב, עיון בפרשת ויילך, עסקנו במצוות הקהל, ובראשן הרבה עסקנו בשמחת תורה, ובעניינה של שמחת תורה כזכר למעמד הקהל. אני מבקש הפעם לעסוק במצווה התפריש י"ג. לפני יום כיפור צריך לגמור את המצוות. לעסוק במצווה התרי"ג, מצוות כתיבת ספר תורה. מצוות כתיבת ספר תורה, שמופיעה בעצם בפרשה שקראנו כבר בשבת ויילך, אבל מיד נראה שהיא בעצם מחוברת, או אולי היא עצמה נמצאת כולה בפרשת האזינו. המצווה התרי"ג נמצאת בפסוק, בפסוק י"ט, במקור הראשון, זהו הקו המודגש מתחת למילים, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל וכו'. הקושי שבו אני מבקש לעסוק הפעם בחלק הראשון של הדברים, הוא בכך שנדמה לי אין עוד מצווה שמקורה הוא כל כך מסובך. לכאורה מצווה מאוד פשוטה. מצווה שמחייבת כתיבת ספר תורה, אז המצווה צריכה להיות מנוסחת גם בצורה מאוד פשוטה, היא לא נשמעת מצווה מסובכת. אבל בפשטות, כמעט כל הפשטנים, כמעט, מאוחדים בדעתם, שבעצם אין פשוטו של מקרא בכלל קשור לספר תורה. הראשון שחשוב לנו שסבור כך, הוא הרמב״ם עצמו שמונה את המצווה הזאת, והוא עצמו לא סבור שהפסוק מדבר על ספר תורה. נגיע אל הדברים מתוך קריאת הפסוקים, נראה רגע את הפסוקים כפי שראינו אותם בשבת האחרונה בויילך. ויאמר השם אל משה. כדי להזכיר, הקדוש ברוך הוא קורא למשה וליהושע, מבקש משניהם יתייצבו פתח אוהל מועד, והוא מצווה את משה, ומשה צריך להעביר ליהושע דברים חזק ואמץ וכו'. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי ניכר הארץ אשר הוא בשמה בקרבו. ועזבני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו. וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכול, ומצאוהו רעות רבות וצרות. ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, ואנוכי אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלוהים אחרים. זה תיאור היסטורי, שאגב מאוד מאוד מזכיר לנו את מה שיתואר בשירה, בשירת האזינו. האורח חיים הקדוש אגב שואל, כבר על הפסוק הראשון, זה רק בסוגריים, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה, שואל האורח חיים, וקם ונפל, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ זה, וקם העם הזה? כך שואל האורח חיים. חז"ל אגב למדו כאן דבר שהוא ודאי לא פשוטו של מקרא, מכאן לתחיית המתים מן התורה. הם קראו את הפסוק, הנך שוכב עם אבותיך וקם. שוכב עם אבותיך, טוב, אבל מה עם פשוטו של מקרא? אור החיים אומר פה דבר עצום, זה סוגריים, אבל זה יחבר אותנו להמשך. וקם העם הזה וזנה, זו תכונה יהודית שצריך להכיר אותה. העם הזה יזנה אחרי שהוא יקום. כשהוא נפול ומצאו רעות רבות וצרות, אז יש לו זמן לשאול הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאו. כשהוא קם, אז הוא גם זונה אחרי אלוהי נחרה. זה הסדר. הנך שוכב עם אבותיך, ותדע לך איך ההיסטוריה תהיה בנויה. וקם העם הזה וזנה. ומצאוהו רעות רבות וצרות, ואמר לו על כי אין אלוהי בקרבי. זה מהלך שכדאי לדעת. ומהמהלך הזה נכתוב שיר. והשיר הזה יהיה שירת האזינו, שזכור ימות עולם בינו שנו דור ודור. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, וכל הפרשנים כמעט, מאוחדים בדעה שהשירה הזאת היא השירה שעוד מעט נראה שירת האזינו. הרמב״ם במקור מספר 3, סליחה רש"י, על התורה במקור מספר 3, את השירה הזאת, מיד פשט, לקמן, האזינו השמיים עד וכיפר אדמתו עמו. זה השירה הזאת. עוד נחזור מיד לפסוקים, אבל אני כבר קורא את מקור מספר 2, שמוביל אותנו לכותרת השיעור שקבענו של כתיבת ספר תורה, אמר רבה, כך צריך להיות שם בגמרא, אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצווה לכתוב משלו, שנאמר אתה כתבו לכם את השירה. השאלה שעוד מעט אנחנו כולם נעסוק בה, וזו שאלה שכולם עוסקים בה, כל הפרשנים, הרי זה לא הפשט של הפסוק בכלל. הרי הפסוק לא מדבר בשירה על ספר התורה, אלא על השירה הזאת, שירת האזינו. שבתוך הדברים, העקרונות של המובאים עכשיו לא בשירה, אלא כלשון העמק דבר בזו הלשון, עדיין בפרוזה. זה יובא בשירה, בשירה עצמה. ככה נציב מתבטא. והעיקרון חוזר. כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו זבת חלב ודבש. ואכל ושבע ודשן. כשקוראים את הפסוקים, אז הדבר הנפלא של אור החיים הוא לא חידוש, הוא פשוט פסוקים. אז הוא פנה אל אלוהים אחרים ועבדום וניאצוני ויפרת בריתי. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי. ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישראל וכו'. רש"י, כפי שאמרנו מיד, את השירה הזאת, האזינו השמיים ואדברה, עד וכיפר אדמתו עמו. אגב, קושי נוסף בפסוק, והבאתי כאן רק את רש"י, אבל כך הרמב"ן וכך... גם הרמב"ם, לפני הקושי הנוסף, גם הרמב"ם, שניסח פה את מצוות כתיבת ספר תורה, מנסה להתפייס עם הפשט, ועם הדרשה של חז"ל שלמדו מפה את מצוות עשה לכתוב ספר תורה. בואו נראה איך הוא עושה את זה במקור מספר 5. מצוות עשה, כך פותח הרמב״ם את הלכות ספר תורה. מצוות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. זה אגב, ללא קשר לאותה מצוות עשה שעסקנו בה השנה, שמוטלת על המלך לכתוב ספר תורה מיוחד לעצמו. אז הוא מיוחד לעצמו כי כתוב וכתב לו את משנה התורה הזאת. חוץ מהספר שהוא חייב לכתוב מדין שהוא איש מישראל, וככל אחד מישראל הוא צריך לכתוב ספר תורה, זה מונח בבית גנזר, ויש ספר תורה שחייב להיות מונח בחיקו והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו. כל ישראל מחויבים בכתיבה של הספר הזה. מצוות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה. עד כאן הרמב״ם ציטט את רבא. כאן הוא היה צריך להפסיק, נכון? הוא ציטט את מה שאנחנו הבאנו במקור 2 מהגמרא. כלומר, זה נפלא, פרשנות של הרמב״ם בתוך דברי הגמרא, כלומר, כתבו לכם תורה, אבל הוא לא מבין שהשירה הזאת זה התורה. כפי שמעט מאוד מבינים, הכתב והקבלה באחרונים מבין כך, בראשונים לא מבינים כך. כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו. כלומר, באמת הפשט מה זה השירה הזאת? האזינו. אז מה פירוש כתבו לכם את השירה? כתבו את התורה שיש בתוכה את השירה הזאת. איך הגעת לפשט הזה? סבירה רמב״ם, לפי שאין כותבים את התורה פרשיות פרשיות, זה סיבוב. יש כלל, לא כותבים את התורה פרשיות פרשיות. אז אם באה התורה ואמרה כתבו לכם את השירה הזאת, היא התכוונה באמת לפרשת האזינו, כמו שרש"י הסביר. אני לא חולק, זה הפשט, כי הרי זה פירוש הפסוקים. ומה הפירוש שמכאן הגיעו חז"ל לכתבו ספר תורה? הם הגיעו לכתבו ספר תורה כי הרי אסור לכתוב פרשיות פרשיות. אז התורה יוצאת מנקודת הנחה שיש לך ידע מוקדם שלא כותבים פרשיות מנותקות, ולכן תצטרך לכתוב את כל ספר התורה. קודם כל להגיד שזה הפשט, זה קשה מאוד. וגם אם כן, למה לא כתוב בתורה ברור? כתבו לכם ספר תורה. שני, החתם סופר, הוא אולי השופר הגדול ששואל את זה על הרמב״ם, אבל הרבה שואלים את זה, את הפירוש הזה ברמב״ם, כמעט כל מפרשי הרמב״ם שואלים. מי אמר לך? התורה אמרה לכתוב בתפילין ארבע פרשיות. אז תארו לכם שהיה הרמב״ם גם שם אומר, ולפי שאי אפשר לכתוב את התורה פרשיות פרשיות, צריכים לכתוב ארבעה ספרי תורה בראש. והתורה אמרה לכתוב שתי פרשיות במזוזה. היא אמרה לכתוב פרשה בפרשת אישה סוטה. אז אולי זאת הגזירה של גזירת הכתוב. כתבו לכם את השירה הזאת. מה פתאום כאן אתה משתמש בידע המוקדם הזה, שאי אפשר לכתוב את ספר התורה פרשיות פרשיות אלא את הכל? אולי התורה רצתה להגיד שאת השירה הזאת צריך לכתוב לבד? היא מיוחסת מאוד השירה הזאת. חשובה מאוד, ולכן צריך לכתוב אותה. אז א', הגמרא לא מובנת בכלל. איך היא הגיעה מכתבו לכם את השירה הזאת לכל התורה? אז אנחנו צריכים את פירושו של הרמב״ם, שהוא זה שמנסח את המצווה הזאת במניין המצוות, בתור מצוות תפרי שיות ג'. אבל מפירושו אנחנו עוד יותר מסובכים. מפני שלמה צריך להסביר כך? וזה הרי מוביל אותנו שוב לשאלה עצמה. למה להסתבך במצווה הפשוטה הזאת? אם המצווה היא כל כך פשוטה, ומקוצר מקום וזמן לא הבאתי כאן בעל ספר החינוך בצורה כל כך נפלאה, מתאר את החשיבות של מצוות כתיבת ספר תורה, שכל יהודי ויהודי שלכל אדם ואדם יהיה לפניו את ספר התורה, ויכתוב אותו וילמד בו ויראה אותו, והוא דן בזה שכשלומדים מחומשים ומספרים, אז על ידי זה גם צריך לעשות, או על ידי זה יוצאים ידי חובה. לא חשוב, מצווה כל כך מתאימה להיות המצווה האחרונה, מתאימה להיות המצווה התרי"ג. גם המצווה הקודמת, מצוות הקהל את העם, שציבורית קוראים את התורה, ומצוות תרי"ג שכל אחד כותב את התורה, מתאים, נפלא, יפה. למה מסובך לעשות את זה? יש מי שאגב רצו לטעון, שחז"ל הגיעו לזה מפשט הפסוק, כי הרי הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. נכון, אם נחזור למקור אחד בפסוק ט' ז', ויאמר השם אל משה. אז מה פתאום כתוב פה ואתה כתבו? כתוב. הרי כתוב כתבו את השירה ולמדה, בלשון יחיד. אז מה זה כתבו? כתוב את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל. זה כל כך היה קשה שהרמב"ן עצמו אגב מציע שכתבו פירושו משה ויהושע. אנחנו זוכרים שאמרנו בהתחלה, שמשה היה שם יחד עם יהושע. וזה ודאי קשה, ממתי יהושע מצווה לכתוב חלק מן התורה עוד בהתחלה? אבן עזרא למשל טוען במקור ארבע, הוא מבין שהשירה הזאת כמו כל הפשטנים זה שירת האזינו. והוא הבין, כתבו לכם מצווה שיכתוב אותה משה, וגם כל מבין לכתוב. כל אחד שמבין לכתוב, יכתוב את המצווה. ראיתי מי מהחסידים שקורא את אבן עזרא באחד מהספרי האדמו"רים, שקורא כל מי שמבין, לא מבין לכתוב, מבין עניין, יבין שכדאי לכתוב את השירה הזאת. וגם כל מבין לכתוב. פשט הוא כל מבין לכתוב, כל מי שיודע לכתוב. אבל אבן עזרא, גם הוא הבין בפשטות שיש כאן מצווה לכתוב את השירה הזאת. ואין כאן שאלה של פרשיות פרשיות. התורה ביקשה לכתוב את השירה הזאת. עד כאן השאלה הלמדנית, שמחייבת באמת הבנה. אני רוצה לנסות לפתור אותה בעיקר מתוך עיון בשירת האזינו, ומתוך הידבקות בזה שבאמת פירושו הפשוט של הפסוק זה שירת האזינו. אבל לפני כן, הרלב"ג, שאינני מביא אותו בציטוטו כאן, אני אומר אותו על פה, על פי הפסוקים, הרלב"ג טוען שהפסוקים עצמם מוכיחים שתפקידו של משה היה לכתוב את כל התורה ולא רק את שירת האזינו. הפסוקים שבהם עצרתי במקור הראשון כותבים כך: ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, השירה הזאת זה כנראה האזינו, וילמדה את בני ישראל, ויצב את יהושע בן נון חזק ואימת כי אתה תביא את בני ישראל וכו', ויהי, והדגשתי את הפסוק, כחלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם. אז הוא הצטווה לכתוב את השירה, ובפועל הוא כתב את דברי התורה. ובמקור שש עוד יותר בולט. מסיימים את וכיפר אדמתו עמו, את שירת האזינו, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת, מקור שש, באוזני העם הוא והושע בן נון. ויחל משה לדבר את כל הדברים האלה על כל ישראל, ויאמר עליהם, שימו לבבכם, לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצבום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, את כל דברי התורה הזאת. אומר הרלב"ג, גם פה וגם פה, משה רבינו מצטווה לכתוב את השירה, אבל הוא כותב את התורה. הוא מדבר על התורה כולה. הרלב"ג מגיע מזה למסקנה שאין ברירה אלא להבין את השירה כתורה. אבל גם הוא מסתבך עם הפשט. הוא מודה שהשירה נראה לו שירת האזינו, אבל הנה הפסוקים מעידים שהשירה זה תורה. ואני אבקש ברשותכם לנסות לומר שאת התסבוכת הזאת עשתה לנו התורה במיזים, בכוונה תחילה ברורה לחלוטין, כדי לתפוס שאי אפשר להבין את התורה אלא דרך כתיבת השירה, היא שירת האזינו. זה מתכוון הרמב״ם כשהוא אומר, כתבו לכם ספר תורה שיש בו שירה זאת. אבל כדי לעגן את הדברים האלה, אני מבקש פשוט לעסוק קצת בהבנתה של שירת האזינו מאוד מאוד מלמעלה. אני חושב שאי אפשר לפתוח בכלל בעיון בשירת האזינו בלי לפחות חלק מדברי הרמב"ן על השירה. דברי הרמב"ן שפה מובא רק חלק קטן מהם, מי שיראה אותם בפנים, הם שירה בפני עצמה. הרמב"ן בו חורג אפילו מדרכו שלו, שהוא מעריך לפעמים ככה בעריכות רבה, הוא כותב שירה אדירה בעקבות השירה הזאת. ובין הדברים הוא כותב כך במקור שבע: והנה, אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה. השירה הזאת חרגה מהדרך הרגילה שבה עוסקת התורה ומבררת שכדי לקיים את הכל צריך קודם כל לשוב, לעבוד, שכר, עונש. השירה הזאת לא עוסקת בזה, אלא במה? רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל. נשמע מוזר בהתחלה. היא שטר עדות היסטורי. וקם העם הזה וזנה. אבל וענתה השירה הזאת לפניו לעד. מכאן הבין הרמב"ן את המושג שטר עדות. השירה הזאת היא שטר עדות, ברית, שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. תרי"ג המצוות הסתיימו, אין כאן קריאה לתשובה ועבודה, למרות שכל השירה היא תשובה בפני עצמה, אבל השירה הזאת היא כל ההבנה כולה של הקשר בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא דרך התורה. הוא ממשיך. ושהוא יתברך, זה עניינה של השירה, ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חימה, אבל לא ישבית זכרי. וישוב ויתנחן ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, ויכפר על חטאותינו למען שמו. ויכפר על חטאותינו, זה רמז לסוף השירה. וכיפר אדמתו עמו. אם כן, השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כורחם של מינים. אינני יודע אם יד הצנזור נגעה בפירוש הרמב"ן או לא נגעה בפירוש הרמב"ן כאן, אבל אין שום ספק שהרמב"ן מתקיף פה את הנצרות שמדברת על עזב אלוהים את ישראל. השירה הזאת היא שטר העדות שלא נבחר אף אחד אחר בדרך. להכחיש על כורחן של המינים. וכן הזכירו בספרי גדולה שירה זו שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה בעולם הזה, ויש בה לעולם הבא. ולזה רמז הכתוב שאמר ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם. והזכיר כל, סוגריים, הרמב"ן רגיש מאוד למילה כל, והשם ברך את אברהם בכל, בכל מכל כל. התחלת של הרמב"ן שהזכרנו פעם נובעת מהמילה כל. יעקב האומר לעשיו מול יש לי רב. יעקב עונה יש לי כל. הרמב"ן מאוד מאוד רגיש לצליל של המילה הזו. ויש ולזה רמז הכתוב שנאמר ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הזכיר כל, להגיד שהיא כוללת כל העתידות לנו. ואם היא קטנה בדיבור, כאילו גם אם זה שהיא קטנה בדיבור, היא מועטת בדיבורים, כי ביאר להם ענייניה הרבים. אז השירה הזאת כוללת הכל. היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל. ושהוא יתברך יעשה בנו בתוך איכות חימה, אבל לא ישבית זכרנו. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. אנחנו עוד נחזור אל הדברים האלה. אני מבקש לראות את הדברים דווקא, אולי להתחיל את הכל מהסוף. הרמב"ן כבר רמז לפסוק האחרון. הפסוק החותם את השירה, מקור מספר 8, מוכר לכולם. הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. זהו סיום השירה. הפסוק הזה, הרמב"ן בפירוש, וכל הפרשנים שעוסקים בניסיון הבנת השירה, אומרים שהפסוק הזה לא התקיים עוד. הוא הפסוק שאנחנו מצפים לו. כי בימי בית שני, אומר הרמב"ן, לא הרנינו גויים עמו. וכיפר אדמתו עמו, מה הפירוש? נדמה לי שבשלוש המילים האלו ניתן אולי להתחיל את היות השירה הזאת מקיפה את הכל. שלוש המילים האלו קשות. רש"י למשל אומר, הקושי הוא ברור, אדמתו או עמו. אם היית רוצה להגיד שהוא יכפר גם את אדמתו וגם את עמו, היה צריך להיות כתוב וכיפר אדמתו, ועמו. חלק גדול מהפרשנים אומרים שהוו נסתרת, אבל זה הפירוש. וכיפר אדמתו, זה הכוונה היא ועמו. רש"י למשל אומר, וכיפר אדמתו עמו, ומה היא אדמתו? עמו. צריך להבין אותו. הפירוש, אני חושב המרתק ביותר פה, הוא פירושו של החזקוני במקור 9. וכיפר, אנחנו ערב יום הכיפורים, וכיפר אומר החזקוני לשון פיוס. כמו אולי אחפרה פניו במנחה ההולכת לפניי. כך רוצה יעקב להתפייס עם עשיו. אדמתו עמו, יש תיבות חסרות וו בתחילתם. גם הוא טוען שחסרה וו. כמו וחללה זונה, את אלה לא ייקחו. והכוונה שם וחללה ו... זונה, את אלה לא ייקחו. שמש, ירח, עמד זבולה. שמש היא לא ירח. שמש וירח. זה היה שבמקרא עושים כך. אף כאן אדמתו עמו כמו אדמתו ועמו. מהו סוף השירה? סוף השירה. גאולת העולם. היא שסוף סוף יהיה פיוס בין אדמתו לעמו. כל עוד האדמה והעם לא התפייסו, העולם לא הגיע לגאולתו. אדם הראשון נברא בגין סיבה ברורה. למה נברא האדם, שואלים כולם. התורה עונה פשוט. ואדם עין לעבוד את האדמה. והתורה חוזרת לעובדה ולשומרה. תפקידו של האדם בעולם, ועל שם זה הוא קרוי כך, ליצור הרמוניה בין האדם לבין האדמה. מי שהאדם חטא, נפגמה ההרמוניה בין האדם לאדמה. ארורה האדמה בעבורך. אתה תזרע, והיא תצמיח קוץ ודרדר. המשוב, שהיה צריך לנבוע מההרמוניה בינך לבינה, הופך להיות מלא חריקות. את הגן שאותו היית צריך לעובדה ולשומרה, אתה תראה מדבר עד לחרב המתהפכת. אתה מגורש מדרך עץ החיים. אתה כל הזמן תשאף לאדמה, ואתה תנסה להעלות את הדברים, והאדמה תענה לך, אבל יהיה לך קשה שהיא תענה לך. גלות העולם מגן העדן הייתה כאשר האדם והאדמה הסתכסכו לראשונה. החטא הראשון שהתחיל אגב בזה שהאדם אכל מפרי העץ של האדמה שלא כאשר היה צריך לאכול מהעץ באדמה, הוביל לזה שהאדמה לא מוכנה לוותר לו. מכאן ואילך, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אז ונתנה הארץ יבולה, ואם לאו, לא. הטרמומטר לבדוק את המצב הרוחני בעולם יהיה בהרמוניה בין האדם לאדמה. כך צריך היה להיות אוניברסלית לעולם כולו. 10 דורות מאדם עד נוח, ובא דור המבול ומכעיס. מנסים עדיין לבחור סנונית אחת, את נוח, ומחכים עוד 10 דורות, ובא דור הפלגה ומכעיס. אין מי שיחזור לחבר את האדם והאדמה. באותה שנייה שנוח מצליח להציל את העולם, הדבר הראשון שהוא הולך לבדוק הוא את הקשר עם האדמה. ויחל נוח איש האדמה ויתה קרב. זאת הפגישה הראשונה של העולם אחרי הגדולה שבשואות של העולם, המבול. האדמה שהתעררה בעבורך צריכה לדעת האם היא תגיב או לא תגיב. האדמה מגיבה, יש קרם, ושוב אוכלים מהפרי בצורה הלא מכונה. הפעם בהתערבותו הטובה של חם וקנם. עוד 10 דקות. מגיעים לדור הפלגה. שאיפה אדירה בעולם, אידיליה. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מה יותר טוב מזה? זה כל התפילות של ראש השנה. כל העולם כולו בכבודך. ויתו שכם אחד לעובדך, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך. נפלא. אבל רק בעיה אחת. מקימים מגדל ומבקשים למרוד בשמיים. באותו הרגע מוחלט שהעולם עובר לתהליך חדש. גאולת העולם תהיה דרך לאום. אומה. עם. זה פחות סימפטי, פחות קוסמופוליטי, פחות אוניברסלי, באמת דורש הרבה מתיחויות בעולם, ודאי פחות נעים, אבל אין ברירה. מרגע זה מול נמרוד שמציע בעולם את ההצעה של כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים ומנהלת מגדל בבל, עומד אברהם שנקרא עברי. ומעבר אחד של הנהר, וכל העולם מעבר אחר. יש ויכוח אדיר. מי יהיה אב המון גויים? מי ינהל את העולם? זה לא סיפור כבשן האש. זה הוויכוח הראשון בהיסטוריה. כאשר ההיסטוריה עוברת מהשלב הקוסמופוליטי אל השלב הלאומי. שום דבר לא חידוש, הכל פסוק פשוט פשוט. מקור 10. זכור ימות עולם. בינו שנות דור ודור. כמה פעמים השירה הזאת חוזרת על זה. לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחריתם. רק שישאלו קצת. שיסתכלו קצת אחורה. לא נולדנו לפני 40 שנה, 20 שנה, קצת, לא הרבה. לו חכמו ישכילו זאת. יבינו לאחריתם. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. את מה? בהנחל עליון גויים. בהפרידו בני אדם, את בניו של האדם, את בני האדם האוניברסלי הראשון, הוא הפריד. ואז אחרי שהוא הנחיל גויים, רש"י טוען מלשון נחלה עבר על נפשנו, נחל, מבול. ואחרי בהפרידו בני אדם, מלשון ויפץ אותם משם של מגדל בבל, יצב גבולות עמים. ומהמושג האוניברסלי של בני אדם עוברים למושג הלאומי אוניברסלי שנקרא בני ישראל. נעים, לא נעים, טוב, לא טוב, זהו. ומרגע זה ואילך, ההרמוניה בין האדם לאדמה תחזור רק דרך זה. שיחפר אדמתו ועמו. כשאדמתו ועמו יפסיקו להיות ברוגל. כשאדמתו ועמו יתפייסו זה עם זו, אז כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך, ורק אז הוא מסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוקייך. אז ילכו עמים רבים ויאמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב. אז תהיה כל הארץ שפה אחת, דברים אחדים. אז יהיה גם ביתי בית תפילה לכולם. העם הזה קיבל תפקיד סותר מיני ובין. לאומי לחלוטין, מכונס פנימה ואוניברסלי לחלוטין. פורץ החוץ. וכך בכל פעם שהוא יתכנס פנימה, הוא יעשה את התרגיל בדיוק הפוך ממה שהוא היה צריך. במקום לעסוק בייצוא, הוא יעסוק ביבוא. הוא יתחבר עם העולם, כי זאת התכונה הבסיסית של העדה של העם הזה. כי הוא כולל בתוכו את העולם. כי תפקידו הוא נועד להיות אור לגויים. אבל מפני שהוא התחבר עם העולם והוא עוד לא מבין איך עושים את זה, אז לקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחרר. וכשהוא יעשה את הפאור, הוא יעשה את זה טוב יותר מכל אחד אחר בו. הוא ילמד את כולם איך עושים את זה. כשהוא יצא החוצה, או אז הוא פתאום יתכנס בתוך הבית. כי אז הוא יפתח את התכונה ההפוכה. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות. ואמר לו על כי אין אלוהי שלי בקרבי מצאו מהרעות האלה. איך נקרא במנחה של יום הכיפורים אצל יונה? המלאכים באים אליו ושואלים אותו מאין אתה? מה מולדתך? ארצך? מה מלאכתך? והוא עונה להם תשובה בכלל לא רלוונטית. הוא בדיוק התעורר. אמרו לו, מה לך נרדם? והוא אומר להם, עברי אנוכי. ואת אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה. לא יודע אם זה רלוונטי לשאלות על מלאכתך, על ארצך. זאת העבודה שלי. אני ירא את האלוהים. אני עברי במשרה מלאה. עברי אנוכי. אני ממקום אחר. אני מעולם אחר, אני מפלנטה אחרת, יש בעיות בים זה בגללי, אני יודע, כל הבעיות שיש זה בגללי. הסערות שיש זה בגללי, השקט יהיה בגללי, סעוני והטילוני אל הים, אני יודע, זה בגללי, כן. עברי אנוכי. אני לא ירא לא את אלוהי המלאכה הזאת, ולא את אלוהי הארץ הזאת, ולא, אני ירא את האלוהים אשר עשה את הים, ואת, שניהם יחד, שניהם יחד. איך יכול להיות? ככה. ואם יש שר בשלי, זה מפילי פלאות שם ביונה, הם מפילים גורלות לראות בשל מי השר. לא יודעים שמים לך את זה. בטח שהשר הוא בשל מישהו מהאונייה, הם מפילים גורלות באונייה. זה בחינה מאוד לא פיירית. אולי השר הוא בשל זה שנמצא באונייה ממול. מפילים גורלות בתוך האונייה ומחליטים שעל מי שיפול הגורל בשלו השר. של כוח, בחינה אובייקטיבית. אולי השר הוא בגלל מישהו בבית עכשיו, בתל אביב. למה השר הוא בגלל מישהו באונייה? אבל זה ברור להם. כי הוא מקיף את הכל הדמות הזאת של יונה. בשלי השר. הוא קיבל את הכוח הזה של והנחן עליון גויים בהפרידו בני אדם, אז פתאום יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. ועכשיו העולם מחכה וכיפר אדמתו עמו. ושוב קם העם הזה, ושוב משוכנע שמה שהעולם רוצה זה שהוא יזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, ושוב מוכן לא לפייס בין אדמתו לעמו, מטעמים אוניברסליים כביכול. ושוב מתעכבת הגאולה. זה מהלך. ואת המהלך הזה צריך להבין כשמדברים עם השמיים ועם הארץ יחד. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם ריבי. המהלך הזה הוא מהלך שבא לברר את מה שרשי הראשון, שמאין סוף הקשרים כבר הזכרנו אותו תמיד, והפעם היא הקשר אחר לגמרי, הוא קשור אליי. מה שרשי הראשון על התורה אומר. כל ספר בראשית לא נכתב, אלא שאם יבואו אומות העולם ויאמרו לסתים אתם שכבשתם ארצות שבעה עממים, אנו אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ברצונו נתנה, ברצונו נטלה מכם ונתנה לה. כל התורה כולה, כל ההיסטוריה כולה היא ויכוח. מי יפייס בין האדמה לאדם? זה הוויכוח של כל ההיסטוריה. הרי החטא הראשון שבו האדם מסתכסך עם האדמה, בא אדם והורג אדם. מלחמת אחים ראשונה. ומי שמעיד על זה, זאת האדמה. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. ולארץ לא יחופר בדם שפכו. ומי שמגלה את התפקיד הזה, הוא הדבר הזה שקוראים לו נצח ישראל. ובגלל הכפילות הזאת שיש בעם הזה, כל פעם הוא חותר לדחות את מילוי התפקיד, ולעשות את זה בכסף קטן, תוך התערבות בקהילייה הבינלאומית בצורה קלה יותר. קראתי לזה מקודם ביבוא במקום בייצוא. אבל אז באה השירה הזאת לפניו לאל. והשירה הזאת לפניו אומרת לו שהיא לא תשכח מפי זרעו לעולם. לרי פסוק נפלא, לא כתוב פה כי לא תשכח מפיו ומפי זרעו. זה הפסוק הכי נורא שיש, אבל גם הכי שמח שיש. היא בהחלט יכול להיות שתשכח מהאבא, אבל הבן יזכור. לא נורא. יכול מאוד להיות שמפיו היא תשכח, אבל מפי זרעו, מפי זרע זרעו, מפי זרע זרע זרעו, היא פתאום תזכר. יכול להיות שהוא קם זנח אלוהי נכר הארץ, והחליף את התורה באלף איזמים במקום. אז זה ייקח 70 שנה. ייקח 700 שנה. אבל מפי זרעו זה יזכר. זה העד. השירה הזאת היא כל השירה כולה. כתב והקבלה כותב בפירוש שלו על הפרשה, אם כי קשה לקבל את פירושו, שהוא מנסה לומר שהשירה פירושה התורה, הוא עצמו אומר את זה בצורה אחת, אבל הוא אומר גם אם תרצו ללכת כפשה. השירה הזאת, אני מבין את הרמב״ם אומר הכתב והקבלה. למה הוא אומר? השירה הזאת היא העזרה. השירה הזאת היא המרשם. כותב לך הרופא, זה המרשם. זה מה שיתרחש. זה מה שיקרה. אני מצמיד לך את התרופה הזאת. והוא אומר לך, קח את המרשם. אז מה אתה חושב, שאת התרופה אתה לא צריך לקחת? זה פלאי פלאות. הוא לא אומר לך, קח את התרופה. בר דעת מבין שצריך את התרופה. הוא רק אומר לך מה המרשם. אם הוא רופא טוב, הוא גם אומר לך מה יקרה אם לא תיקח את התרופה. אם הוא באמת אוהב אותך, הוא אומר לך גם כמה יכאב לך אם לא תיקח את התרופה. כדי שכשפתאום תשאל עלו על כי אין אלוהי בקרבי, אולי תפתח את המרשם ותבין שאת הכל אמרו לך לפני כן. אבל הוא לא צריך להגיד לך גם תיקח את התרופה ביד. הוא כותב לך מה התרופה. זה הפשט ברמב״ם. כתבו לכם תורה זאת שיש בה את השירה הזאת. מה הפירוש? ביקשה התורה שתכתוב את השלט, שתכתוב את המרשם ותשאיר את התרופה בבית? התרופה היא כל התרייג הפשוטות שמופיעות עד עכשיו. בכוונה סיבחה אותנו התורה, ובאתה כתבו לכם את השירה. כי אפשר לכתוב את כל ספר התורה ולהישאר מקצוען. לדעת פרטים, 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 פרטים למדניים כאלה אחרים, ובכלל לא להבין את המרשם עצמו. זה לא עוד פרשייה כמו ארבע פרשיות בתפילין, כמו ששואל החתם סופר. שם מבקשים שתזכור את זכר יציאת מצרים, זו פרשה לגבי איקס. אבל השירה הזאת, איך אומר הרמב"ן? יש בה לשעבר, ויש בה עכשיו, ויש בעולם הזה, ויש בעולם הבא, ויש בהווה, ויש בעתיד. והיא כוללת הכל. הזמן קצר, ולשירה הזאת צריך להיכנס הרבה הרבה הרבה. אבל בגלל קוצר הזמן, אני אעבור ישר לסוף. לדברים שבהם חותם הרמב"ן. הרמב"ן בתוך מה שאני קראתי שירה של הרמב"ן על השירה, חותם את הדברים כך. ואילו הייתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים, שהגיד מראשית אחרית, אפילו אז היה ראוי להאמין, מפני שנתקיימו כל דבריה עד הנה, לא נפל דבר אחד. דרך אגב, קטע אחד בשירה מכל ה... אי אפשר לעצור שם. במקור 12 מופיע הפסוק הקשה, אמרתי אף אי הם, אשביטה מאנוש זכרם, לולי כעס אויב אגור, אמרתי אף אי הם, מסביר ספורנו, אף אי הם, יש שם כל מיני הסברים, אף, בתור שלוש מילים, אף אי הם, אפילו איפה הם, יש כל מיני אפשרויות, ספורנו. אף אי הם, אשאיר איזו פאה מהם. הדור שלנו צריך להבין את זה. והמותר, אכלה. זאת תהיה הדרך. אשאיר מהם פאה. כמו בשדה. את השאר יגמור. כמו שאעשה באחרית הימים. אחרי שלא השגתי שלימותם, לא במתן תורה, ולא בארץ ישראל, ולא בגלות, אז אעשה את כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה, כאשר אמר השם, ובשרידים אשר השם קורא. אמרתי אף אי הם. זאת שירה. נילך. אבל השירה הזו היא גם הדבר האופטימי ביותר מכל מה שיש. ואף כי אנחנו, אני חוזר לסוף הרמב"ן, נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלוהים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו. אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו, זאת שירת משה עליו השלום. חשבתי עכשיו ממערת המכפלה, הייתי שם עם הישיבה, ערב יום כיפור, ללכת להשתתח של ישני חברון. נדמה לי שזה העומק ששירת האזינו מעבירה לנו דרך דברים שלפעמים אנחנו נוטים לשכוח. שהמציאות ההווית שכלב מוקף בה היא מציאות שהוא מריח שיוצרת בעיות. הוא מבין מה הדרך לפתור את זה לעצמו. כתוב שם בפסוק, וילכו ויבואו עד נחל אשכול, וירגלו, ויעלו, הכל ברבים. מפני שהכל נעשה בזוגות זוגות. אבל בחברון כתוב, ויבוא עד חברון. הבן זוג של כלב עזב אותו כשהוא הלך לחברון. הוא עזב אותו כנראה מפני שזה היה הגיוני לעזוב אותו, זה פיקוח נפש, זה לא ריאלי. נפילים, בני ענק, לא מציאותי. כלב הלך לשם לבד, לא כדי ללכת לבד, אלא כי הוא הבין שכשזאת האווירה, הוא צריך ללכת ולהיפגש עם אברהם ויצחק ויעקב. וכשהוא ייפגש עם אברהם, יצחק ויעקב, הוא יוכל להבין את העומק של המציאות. גם כשהמציאות תבלבל אותו לגמרי. ויבוא עד חברון, הלך להשתתח על קברי אבא. אפילו בן זוגו לא בא איתו. לא רק שאר הסרט המרבים. והיה כי תמצנה אותו רעות רבות וצרות. וענתה השירה הזאת לפניו לעת. כי לא תשכח מפי זאת. אין שטר עדות יותר ריאלי ויותר אופטימי משטר העדות הזה. מי שלא מבין את שטר העדות הזה, לא מבין את ספר התורה. ואתה כתבו לכם את השירה, שיכתוב משה, וגם כל מבין, כמו שאמר אבן עזרא, שגם הוא יכתוב. יהי ראווה, שבשנה הזאת הבאה עלינו לטובה, כבר אנחנו, שפויס כבר האדמה והעם, תהיה השנה הזאת שנה ששמחה לארצנו, רצון לעירנו, ושמחת כרם לדוד עבדך במהרה בימינו.